אנחנו התחלנו ללמוד פה את המאמר כמי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. הרב הביא את השאלה שהזוהר שואל, למה כתוב על יציאת מצרים ימי לשון רבים? הרי במצרים יצאו ביום אחד. אמר אותו שאלה, זה לא רק על הזמן, זה גם על המקום, על שטח. למה כתוב אין למסי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים? כאילו יש הרבה מסעות שיצאו במצרים, הרי היציאה ממצרים זה במסע אחד בלבד. והשאלה מתחזקת, מתעצמת, כשאנחנו מבינים מה זה נקרא יציאת מצרים. אמרנו שיציאת מצרים זה יציאה מקצה לקצה, מאפלה לאור גדול, כמו שאומרים בהגדה של פסח. אז הרבי אמר שיש בהתקדמות בעבודת השם, יש שתי אופנים. יש אופן אחד שנקרא ילכו מחיל אל חיל, זה אופן אחד. והאופן הזה שנקרא ילכו מחיל אל חיל, זה עלייה מדורגת מחיל אל אחד לחיל אחר, זה משהו בערך, כן? לעומת זאת, יציאת מצרים, זה לא מחיל אל חיל, זה ממצרים לגאולה. זה דילוג, בין ארוך. ולבוא ולומר שכל יום, מאז יציאת מצרים, מאז הגאולה האמיתית והשלימה, כל יום זה יציאת מצרים, כל יום זה דילוג, כל יום נחשב לאפילה לעומת היום הבא שנקרא אור גדול. איך אפשר להבין את זה? מה הנקודה שפועלת כזה דילוג כל יום? כדי להבין את זה, אז הקדמנו שכל המושג של מצרים זה אומר מיצרים וגבולים, לכן כל המלכויות נקראו על שם מצרים. בעבודת השם זה נקרא שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא במיצר, בגבול. ומה זה יציאת מצרים, אמרנו? בכל מועדך. מה זה בכל מועדך? תעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל מידה ומידה שמועדת לך. תהיה מקובל לאיזה צורה מסוימת, תגיד רק באופן הזה אני נוח לי לעבוד את השם, האופן הזה לא מסתדר לי. בכל מועדך, בכל מידה ומידה, זה נקרא יציאת מצרים. אוקיי, נו, אבל איך העבודה הזו נעשית ולמה זה נקרא דילוג גדול ואיך זה כל יום? על זה אנחנו הוספנו עוד הקדמה, זה הקטע האחרון, שבכלל מצרים, המושג של מצרים זה תהליך. איפה מתחיל, מי בכלל יצר את המושג הזה של מצרים? זה יצר הקדוש ברוך הוא. מצרים זה החל מהצמצום הראשון ועוד לפני כן, שם הקדוש ברוך הוא קבע את העניין הזה של מיצר, של כוח הגבול, אור הקו, בכל סדר השתלשלות, עד שבסופו של תהליך נהיו אפילו קליפות. זאת אומרת שהירידה למצרים, עד למצרים האחרון, זה ירידה עם הרבה 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 תחנות. וזה אנחנו מבינים, שהיציאה ממצרים זה גם כן בשלבים. יציאה ממצרים זה לא ברגע אחד ולא ביום אחד ולא במקום אחד. יש הרבה תחנות שכל תחנה שאתה מתקדם זה נקרא יציאת מצרים. זה ברעיון. עכשיו, מה הכוונה היא בעבודת השם ואיפה אדם יכול להרגיש שכל יום אתה מדלג, כל יום אתה מאפילה לאור גדול, אז פה אנחנו מתחילים בעצם להגיע לנקודת הביור, ומתחיל פרק ג' של המאמר. והעניין בעבודת האדם, כדי לתרגם את כל הרעיון הזה, את כל המושג הזה, בעבודת האדם, בעבודת השם, היומיומית, איפה יש ביום יום את המושג הזה של היציאת מצרים הזה? זה אומר ככה, חוזר עוד הפעם על הנקודה שאמרנו, שיש הרבה שלבים ביציאה, ולא סתם שיש הרבה שלבים, אלא זה הולך עם תהליך. דהיני סדר העבודה בכלל, הוא בסדר והדרגה מן הקל אל הכבד. האדם שמתקדם בעבודת השם, הוא לא יכול לקפוץ ישר לדרגות גבוהות. הוא הולך לאט לאט, שלב אחרי שלב. הנקודה שאנחנו נדבר כאן, שמכל שלב לשלב הבא, זה נקרא יציאת מצרים. מכל שלב לשלב הבא זה נקרא דילוג עצום. אבל יש המון תחנות ביציאה ממצרים, הוא יביא כמה דוגמאות. בעבודה בכלל, קודם כל אנחנו מכירים את הדוגמה הראשונית שהפסוק אומר, תהילים כתוב, באופן דסור מרע, אחר כך ועשה איתו, זה חלוקה כללית מאוד. כשאתה רוצה להגיע לעשה איתו, יש סדר. קודם כל צריך להיות סור מרע, דיברנו על זה את הדוגמה בשיעור הקודם.
זה היה קודם את הקישקו.
כן, דוגמה עם הקישקו, במהיים. אז זה דירוג כללי, סור מרע ועשה טוב. ועל דרך זה, בעבודת התפילה שבכל יום, אפשר לראות את זה בצורת התפילה. התפילה, כמו שהוא יזכיר בהמשך, התפילה נקראת סולם. בסולם יש שליבות. לשון המאמרים זה כתוב שליבות. יש בסולם מדרגות. והתפילה נקראת סולם, זה אומר שאתה לא יכול להתחיל מהרגע הראשון שפתחת את הסידור, ואמרת, הנחת את תפילין, אתה ישר מגיע לרמה הכי גבוהה. זה תהליך שהולך משלב לשלב. והוא מביא כאן מכל השלבים, הוא מזכיר את נקודת ההתחלה ונקודת הסיום, ובאמצע עוד שלב. והתחלת התפילה היא בעניין ההודעה. איך אתה מתחיל את היום? בכלל, איך הסידור מפתח? מודה אני. כשאיך אתה מתחיל את התפילה השחרית? הודו להשם. זאת אומרת, התחלת היום, התחלת התפילה, זה בהודעה. מה זה אומר? המורה על מדידה והגבלה. עצם ההודעה מראה שאני לא מבין מה קורה כאן עדיין. אני אומר, מודה אני לפניך. כמו שאומרים, אני מרים ידיים. אני מודה לך, אני לא יודע, באמת, לא מבין, עדיין, רק פקחתי את העיניים, לא הספקתי אפילו לשפשף את העיניים, מודה אני לפניך. זה מראה שאתה נמצא במצב של מדידה והגבלה, ובזה עצמו יש שלבים. יש את המודה אני, ויש את העודו להשם, הם לא אותו דבר. במודה אני, הרי לא מוזכר שם השם בכלל. אומרים את זה לפני נטילת ידיים. בהודו, זה הודו להשם קירו בשמו, אתה כבר מדבר כאן על דרגות. זאת אומרת שעלית ברמה, למרות שנשארת באותו עניין של הודעה, אבל אינה דומה ההודעה של המודה אני להודעה של ההודו להשם שבא לאחר מכן. בתחילה מודה אני, ואחר כך הודו להשם קירו בשמו, גם כשהגעת להודו, התקדמת, אבל אתה עדיין בהודעה, עדיין יש לך תהליך. ורק אחר כך, בסיום התפילה, עולה האדם למעלה-מעלה. סיום התפילה, זה תפילת העמידה, עומד כעבדה, כמה עם הרי, כמו שהוא אומר בהמשך, אז אתה מגיע לשלבים הרבה יותר גבוהים. שוב שם יש את המודים אנחנו לך, ב-18 זה כבר משהו אחר. מה? בסיום התפילה, בשליבה האחרונה. התפילה הרי זה תהליך, זה התקדמות. אתה לא מתחיל את התפילה מיד עם הרמה הזו של 18. זה מה שהוא אומר. שאתה מתחיל את היום עם המודה, עם ההודו, ולאט לאט יש את הברוך שאמר, יש את ההשתבר, יש בקוד קריאת שמע וקריאת שמע. כמאמר חז"ל, כמו שידוע לשום חז"ל, שאדם לפני התפילה, מה?
מה עם הקורבן?
זה שלבי ביניים, יש כל מיני שלבי ביניים, הוא לא מזכיר כאן את כל ה... אבל יש הרבה תחנות בדרך. כמאמר חז"ל, שאדם לפני התפילה הוא בבחינת אשר נשמה באפו. יש פסוק שאומר, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. בתחילת היום, בתחילת התפילה, הנשמה שלו היא רק באפו. דהיינו עוד לא הספק. פיק, כמו שאדם בדיבור אומר, לא הספקתי להתאפס, אני עוד לא יודע מה קורה, אני בקושי התחלתי לנשום, חכה, תן לי רגע לראות מה קורה איתי. אז בתחילת היום שנשמתו היא רק באפו, ואינה בהתפשטות בכל הגוף. זה אחד הסיבות שאסור לאכול לפני התפילה סעודה שלמה, כי לפני התפילה הנשמה שלך עדיין רק באפו. מי ששולט כאן בעיקר זה עדיין השינה שלך, הנפש הבהמית שלך, ואם אתה מיד תלך לאכול, אז במקום שאתה תרומם את המאכל, אתה עלול להיות יותר גס מהעניין. זאת אומרת שבתחנה ראשונה עדיין נשמה באפו, והתפילה היא סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. זה כמו שהסולם יש בו דלת שליבות, כמו שבסולם יש לנו 4 מדרגות, כך התפילה יש בה דלת שליבות כלליות. התפילה גם מחולקת בכללות ל-4, והמספר 4 הוא מדויק, כמו שנראה מיד, כנגד 4 עולמות, כנגד 4 פרדסי בתורה, 4 הוא מספר מדויק. מלמטה עד למעלה. דהתחלה היא בעניין ההודעה, הודו להשם, תחנה הראשונה זה ההודו, והסיום בשלימות הוא בשליבה הדלת. התפילה מסתיימת בתחנה הרביעית, שזה ב-18. בתפילת העמידה, שהיא כעבדה כמי מרי, בתפילת העמידה אדם נמצא כבר כמו עבד בפני האדון. תפילת העמידה היא בשקט. למה? כי אתה נמצא כרגע כבר ברמה הכי גבוהה. דדלת השליבות, מה הסיבה שיש בתפילה 4 מדרגות? הם כנגד דלת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אבל הסדר בתפילה הוא כמובן מלמטה למעלה. עשייה להתחלה, עשייה, יצירה, בריאה ואצילות. אתה הולך מלמטה למעלה.
זה חזר.
מה?
זה חזר.
אחרי 18 יש את הנחיתה. ובלימוד התורה, יש גם כן את ארבעת השלבים בלימוד התורה. דהסתכל באורייתא ובר העלמא. למה יש בעולם 4 עולמות? כי בתורה יש 4 שלבים. אז זה משתלשל מהתורה, זה כנגד. דלת השלבים דה פרדס, פשט, רמז, דרוש, סוד. למדנו פעם בעריכות את עניינה של תורת החסידות, ראינו את המקבילות של 4 העולמות ל-4 הפרדס של התורה, פשט, רמז, דרוש, סוד. ועניין העלייה בדלת השליבות, מה הסדר של העלייה וההתקדמות של האדם באותם 4 מדרגות, היא בתחילה לעולם העשייה, ואחר כך למעלה מזה לעולם היצירה, ואחר כך למעלה מזה לעולם הבריאה, ולמעלה מזה לעולם האצילות. ועל זה אומרים, נשמה שנתת בי, בנוסח הזה, דיברנו על זה אתמול, נשמה שנתת בי, שם רואים את 4 הדרגות הללו. בתחילה אתה אומר תהוראי, כשאתה אומר תהוראי אתה מתכוון לעולם הכי עליון, שזה האצילות. אתה בראת, ירדה לעולם הבריאה, אתה יצרת, ואתה נפחת בי. נפחת, יצרת ובראת, הם עולמות בריאה, יצירה, עשייה. נכון, כי כאן מספרים על הנשמה, איך היא יורדת מלמעלה למטה. ועולם האצילות הוא בחינת נשמה שנתת בי. עולם האצילות זה הכי גבוה. על עולם האצילות כתוב נשמה שנתת בי. מה הדגש דווקא על המילה, על הביטוי שנתת? דכל הנותן בעין יפה נותן. ביטוי שכתוב בגמרא בבבא בתרא, שמתנה נותנים בעין יפה. אם הקדוש ברוך הוא נתן את הנשמה, יכול לשבת פה. אם הקדוש ברוך הוא נתן את הנשמה, אז הוא נתן אותה בעין יפה. כלפי מה הדברים אמורים בגמרא, זה כתוב שם שיש אדם שקיבל מתנה ממישהו, חלק אדמה, ומה עם הדרך להגיע בטאבו שהוא כתב לו שם בשטר, כתב לו שאתה מקבל, זה בדיוק סימן לו, זה החלק אדמה שאתה מקבל. אבל מסביב יש שדות ששייכים לאנשים אחרים. אז איך הוא יגיע עם הליקופטר? אז יש ביטוי שם בגמרא שבטוח שהוא נתן לו גם דרך, למרות שהוא לא ציין את זה בצורה מפורשת. למה? כי הכלל אומר כל הנותן בעין יפה הוא נותן. אתה לא תיתן מתנה לבן אדם אם אתה נתת לו מתנה ואתה גם סוגר עליו שהוא לא יכול להגיע ליעד שהוא אמור לקבל. כלפי הביטוי שאומרים פה על הנשמה, נשמה שנתת בי. למה על עולם האצילות מתבטאים דווקא בביטוי שנתת בי? כי הנשמה קיבלנו אותה באופן של נתינה. כל הנותן בעין יפה הוא נותן. כי הוא עולם האחדות. ולעולם זה השלימות העלייה שבתפילה. בתפילה האדם מתחיל מהעשייה, עולה ליצירה, עולה לבריאה, וצריך להגיע למצב של נשמה שנתת בי לאצילות, כעבדי כמימר. מה בעצם למדנו כאן באות הזו? איך אנחנו צריכים הרי להבין את רצף הדברים במאמר. אנחנו עדיין בשאלה להבין מה זה הדילוג והיציאה כל יום ממצרים. אז כאן אנחנו רואים שבסדר עבודת האדם, שאנחנו יודעים שהיציאה ממצרים מדורגת, עבודת השם היא לפי פסיעה ועוד פסיעה ועוד פסיעה. עכשיו אנחנו נגיע לנקודה להבין שהפסיעות הקטנות האלה, בהם תמון כל האוצר, בהם תמון כל הסוד. היציאה הקטנה הזו, ההתמודדות שלך להצליח להתקדם בהתקדמות הזו, תמון בה היציאה מאפילה לאור גדול. מדוע? בוא נראה עליו. כדי להבין את זה הוא מביא עוד הקדמה קטנה של 3-4 שורות. הנה אמרו רזל על הפסוק, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. מה? יכול להיות ש... לא חסר, יש... כתבו את זה עוד פעם, שינויים כאלה. מה? חייב לפני אחת. אה, זה שתחסר פה עד... בסדר, אבל הרעיון הוא ש... אומרים כימי צדך מארץ מצרים, ואמרנו זה בעל פה. בעצם הרעיון של כימי צדך מארץ מצרים, הרעיון הנפלאות, שזה תהליך ארוך מיציאת מצרים עד הגאולה העתידה, נגיע למטרה, להגיע ליעד. הנה אמרו רזל על הפסוק, למען תזכור את יום צדך מארץ מצרים, כל ימי חייך, מביאים את זה בהגדה של פסח, כל ימי חייך, להביא... לימות המשיח. זאת אומרת שגם בימות המשיח, גם אחרי ביאת משיח, נצטרך עדיין לזכור כיציאת מצרים. והדבר הזה הוא לא מובן. אם יציאת מצרים, עם כל מעלתה, שנגיע לגאולה העתידה אחרי ביאת משיח, מה אתה צריך לזכור כל יום את יציאת מצרים? זה כבר, כמו שאומרים, עברנו את זה. אנחנו התקדמנו. הגענו למיליון, מה אתה מזכיר לי במיליון, שיש לך גם כמה סכום קטן, מסתבר שביציאת מצרים יש מעלה כזו, שאפילו בימות המשיח צריך להזכיר כל יום את יציאת מצרים. מה כל כך המעלה ביציאת מצרים? והשאלה מתגברת כשמביאים את לשון המדרש, שמדבר על ההבדל בין יציאת מצרים לימות המשיח, וכשרואים איך המדרש מתאר מה זה נקרא יציאת מצרים, מה זה נקרא ימות המשיח, אז השאלה מתגברת, מה יש לך בכלל להזכיר את יציאת מצרים וימות המשיח? מה המדרש אומר? הוא מדייק בזה, עוד רגע נראה את המדרש, הוא מדייק בזה במאמר הנ"ל, למה יזכירו יציאת מצרים לעתיד לבוא? והרי אז יהיו גילויים נעלים ונפלאים מאוד, במאוד, הרי בביאת משיח יהיה גילויים עצומים, נפלאות. הפסוק הזה אומר, כי ימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. הם יהיו נפלאות כאלה, שאפילו יחסית לעשר מכות ולקריאת ים סוף, נגיד, זה יהיה פלא ביחס לפלאות ההם. זה יהיה הרבה יותר גדול. למה הזכירו יציאת מצרים? והרי אז יהיו גילויים נעלים ונפלאים במאוד. ועד שיהיו נפלאות, אפילו בערך הנפלאות יציאת מצרים. ואם כן, מהי התועלת אז בהזכרת יציאת מצרים? לא מובן, מה יש להזכיר את יציאת מצרים? זה מתן תורה. אוקיי, אבל הגעת כבר להרבה יותר. מה הפלוס שיש בו?
יציאה מהמצרים.
הוא מביא על זה ממדרש תהילים. מביא על זה המדרש את ההבדל בין יציאת מצרים לגאולה העתידה, והמדרש הזה מעצים את השאלה. המדרש מביא משל. אומר כך, שהגאולה ממצרים נמשלה לנר, שהיה אדם מדליקו והיה כבה. יציאת מצרים זה אור, אבל אור של מה? נר. של נר. אור של נר, אתה מלכתחילה רואה, הנר הזה עוד אותו כבה.
יש רוח
או נגמר החומר בעיר. והגאולה, הגאולה העתידה נמשלה לאור היום. שאינו כבה, אלא אור תמידי. כשהשמש זורחת, אתה יודע שעכשיו יום. השמש היא לא נר שאתה יכול לחשוב אולי עוד אותו וכווה. אז מה יוצא עם כך? שיציאת מצרים זה רק נר, והגאולה העתידה זה אור יום. זה מעצים את השאלה, מה יש לך להזכיר? יש לך אור יום, אתה מסתובב, ראית אדם שמסתובב עם נר דולק בצהרי היום? שרגע בתי הרמייאנה, מה עוזר הנר בצהרי היום? לארמית אומרים, נר בצהרי היום, מה זה מועיל? הוא מבאר בזה, מסביר הרבי הקודם שמביא את המאמר הזה, את המדרש הזה במאמר שלו, שיש מעלה באור הנר. יש איזה פלוס באור הנר. מה הפלוס? שיכולים להדליקו, והמדליק הוא אדם. אם אתה רוצה באמצע הלילה את אור השמש, אתה יכול לרצות. אבל אם אתה רוצה להדליק את הנר, אתה יכול להדליק את הנר. אז הנר אמנם יש לו חיסרון שהוא חלש, ויש לו פגעים חיצוניים שיכולים לחבות אותו וכו', אבל מצד שני לנר יש פלוס, שאתה יכול כל הזמן, אתה קובע, להדליק אותו. וביאור העניין, מה כאן הפלוס? ומה פה הנקודה? הנה ביציאת מצרים, מצד אחד, יציאת מצרים היה משהו קטן. הייתה עבודה רק בבחינת התקפיה סתרה אחרה. מציאת מצרים לא השתחררנו ממצרים, כמו כפשוטו. יצאנו ממצרים עדיין, והנה מצרים נוסע אחריהם. ואז מה ישראל עשה ביציאת מצרים? הוא ברח. למה ברחנו? כי לא השתחררנו ממצרים.
כי מצרים נוסע
אחריהם. היינו שיש מציאות של מנגד, וקופים אותו. זאת אומרת, אז העבודה של יציאת מצרים זה התקפיה. בא לך לעשות שטויות, אתה מתגבר, אתה מתאפק, וזה לא קל. זה ניסיון מחדש ומאמץ מחדש. וכמו בעניין יציאת מצרים בפשטות, שהמציאות במצרים לא נתבטלה, וזהו מה שכתוב, כי ברח העם. למה הם ברחו? כי המצרים קיימים. שהייתה אפשריות שהמצרים ירדפו אחרי בני ישראל, ויכניסו חס ושלום, בתחומי המצרים בגבולים, עד לגלות כפשוטו. זה הרי חלק מהארבע כיתות עומדים ליד הים, והם בטוחים שהמצרים העדיפו ליפול לים, חלקם ולא ליפול לידי המצרים, כי הם אמרו, המצרים עדיין קיימים, יכולים לזרוק אותנו חזרה למצרים בגבולים. מה זה אומר מבחינה רוחנית? זה התקפיה. שם קופט עצמו ומתאפק רגע אחד מעניינים של מחשבה, דיבור, מעשה, ראייה, שמיעה ודיבור וכו'. הוא יודע שהוא לא כבש את עצמו, זהו. זה... עכשיו, מה יהיה בעוד שנייה? הכל מתחיל מההתחלה כאילו לא קרה כלום. ככה זה המציאות. אז יש מי ישמור, אבל אם לא... זה העבודה של האדם.
שישמור את העיניים, זה השם ישמור גם.
ועל דרך זהו בעבודה רוחנית. ככה זה נקרא יציאת מצרים רוחנית. שבעת יציאת מצרים העבודה הייתה רק בבחינת התקפיה. שיצאנו לנו ממצרים מרוחניות, זה לא שאתה נהיית צדיק, זה אומר שאתה התגברת. כמבואר בתניה, הטעם שנאמר במצרים כי ברח העם, זה לכאורה הוא תמוע, שאלה מפורסמת שאדמו"ר הזקן שואל, למה היה צריך לשקר לפרעה, שהולכים רק לדרך שלושת ימים וחוזרים? היו אומרים לו, בדוקרי בפנים, אנחנו יוצאים ולא חוזרים. מה יש לפחד ממנו? אם הוא היה מתנגד, היה מקבל עוד כמה מכות. אז מסביר אדמו"ר הזקן בתניא שמבחינה רוחנית זה בעיקר. כשאתה מתגבר על היצר הרע שלך, אתה רוצה להצליח, תגיד לו, סך הכל בוא לשלוש דקות.
שלושת ימים.
משהו קטן. עד אתה מצליח. אם אתה אומר לו, אני עכשיו זהו, עוזב את הכל, אתה משוגע, אתה עוזב את הכל. אבל אם אתה בורח ממנו לשלושה ימים, אז אתה יכול יותר טוב להצליח. אלא מפני שהרע שבנפשות ישראל, עדיין היה בתוקפו, ולכן צריך להיות עניין של בריחה וכפייה. וזהו גם מה שיציאת מצרים הייתה לפני מתן תורה.
זה...
עוד לא היה להם תורה.
זה ככה גם במחירות, וזה, אתה אומר לו, בוא קח קצת...
רק תבדוק. אם אתה עוד יוצא, תחזיר.
כן, קח דוגמה.
כן, ודאי, ודאי.
דוגמאות בסכין.
כן, כן, כן. מאיפה למדו את זה, אתה חושב? וגם כל זה היה לפני מתן תורה. זאת אומרת שהכוח להצליח היום אחרי מתן תורה יש תורה ויש כוח שהקדוש ברוך הוא נותן כל יום מחדש, אבל לפני מתן תורה זה כמו הנר, האדם מדליק את הנר, זה לא אור היום מלמעלה, זה מכוח שלך. היינו שהדלקת נר הגאולה במצרים הייתה בכוחו של האדם המוגבל, שעדיין לא קיבל הכוח מלמעלה שבתורה. דין לך בן חורין אלא מי שעסק בתורה, אבל אם עוד לא הייתה תורה, אז אין לו עדיין את המתנה הזו. אז זה מאמץ שלך, זה ברוחניות זה נקרא, שאתה צריך, אתה מרגיש כאילו לבד, אף אחד לא עוזר לך, אתה צריך ממש להתאמץ, להתגבר. וזהו עניין העבודה עד ספירת העומר. זה מה שקורה, מיציאת מצרים, עד שהגענו למתן תורה, היה 49 יום, כל יום ספירת העומר, זה כל יום התקף לה, להתקף לה, להתקף לה. כל יום אתה צריך לעבוד על עצמך, יום אחר יום, לעבור דרגה אחר דרגה בבירור וכפיית המידות. ועל דרך זה הוא בכללות ימי צדך מארץ מצרים, היציאה מדלת הגלויות, אותו דבר זה כל הגלויות, כל המצבים, כל המיצרים, כל הזמן זה אתה צריך בהתגברות, והיציאה בכל יום ויום, עד אותו יום ואותו הזמן זה לעתיד, וכל זמן זה הייתה עבודה מבחינת התקפיה. ואם כך, יוצא שזה מצב לא אופטימלי.
לא בטוח.
לא מצב בטוח. אנחנו לא מחכים. הגיע לעתיד לבוא. יהיה כיבוש. זהו. אבל פה בא החידוש. גם אחרי שנגיע לעתיד לבוא, נגיע להתהפכה, נזכיר כל יום את יציאת מצרים. כי יש מעלה בהתקפיה שאין אותה בהתהפכה. יש מעלה. יש במאמר של אדמו"ר הזקן, תורה אור, שהוא מסביר, בצורה מאוד מעניינת, שהתקפיה זה עין, והתהפכה זה יש. כשאדם מגיע להתהפכה, התהפכה פירושו שהוא זיקח את הכלי והפך אותו, נהיה את הכלי. את הכלי, כלי ראוי. עם כל המעלה, אתה יש. אבל בהתקפיה, אתה אומר, אני לא כלי, ואני לא יכול ולא שייך, אבל אני אתגבר. זאת אומרת, אתה שם את עצמך הצידה, שם את האבות שלך הצידה, ואתה מתגבר, זה עין. והוא אומר שזה כוח הרבה יותר עמוק, וזה פועל הרבה יותר מאשר ההתקפיה. ההתקפיה זה מעלה עצומה. וזה מה שהוא אומר כאן. אמנם לאידך, למרות המעלה של אור היום על אור הנר, למרות המעלה של ההתהפכה על ההתקפיה, ישנו עילוי דווקא בעבודה דהתקפיה. יש מעלה בהתקפיה, ולכן כל יום שאתה עושה התקפיה קטנה, כל יום שאתה קופה את עצמך באיזה תאווה קטנה, יצאת מהפעילה לאור גדול. אתה גילית בנפש שלך עוצמות של יציאה מכל המיצרים והגבולים, זה עוצמות אדירות. אז כל יום, כל רגע, אתה אומר, אני עכשיו יוצא מהפעילה לאור גדול. כל רגע ורגע זה יציאת מצרים ממש. שהיא באופן של דילוג וקפיצה. בהתקפיה זה לא הולך עם, טוב, בוא לאט לאט. כשבא אליך התאווה ואתה רוצה לשבור את התאווה הזו, אז אתה לא יכול לנתח עכשיו, רגע, בוא נבדוק איך ומה, באיזה אופן אתה עוזב את התאווה שאתה מרגיש שזה דבר אסור. איך אתה עוזב את זה?
אתה בורח.
אתה
מחליט וזהו.
קופץ, בורח, זהו. אתה לא יכול לנתח את זה בצורה... אם תתחיל לנתח את זה, אתה נפלת שם. זאת אומרת שכל יום, כל התקפיה, זה דילוג, זה קפיצה. והיינו דנוסף למה שנתבהר לעיל. שהיציאה ממצרים הייתה באופן של דילוג וקפיצה, מצד שהיא שלו בערך, מנוסף למה שהסברנו קודם, שלמה יציאת מצרים נקרא דילוג? כי זה שלו בערך, זה מאפילה לאור גדול, זה עוברים שלבים מאוד גדולים. הנה עוד זאת, גם בנפש זה אותו דבר. דעבודה דהתקפיה היא בבחינה דילוג וקפיצה. זה שיהודי עובד את השם בהתקפיה, זה קפיצה גדולה, זה דילוג גדול. דבכדי שיהיה כי ברח העם כפיית הרע, שתצליח לברוח מהנפש הבאמית, שתצליח לכפות אותו ולעשות נגדו, אינו מספיק עבודה בסדר בהדרגה, ילכו מחיל אל חיל, אם תלך מחיל אל חיל, תלך לאט לאט, אתה לא תצליח. הצד השני יותר מפתה, ואתה צריך להגיד, אני עוזב את זה וזהו, לא מעניין אותי. צריך פשוט לברוח, ולדעת שהניצחונות שלך הם כל שנייה מחדש. כל שנייה מחדש. זה לא מה שניצחתי עכשיו, זה בטוח מה יהיה בעוד שנייה. כל שנייה זה...
קפיה
חדשה. קפיה חדשה.
גם ההרגש יותר גדול בטח, לא? ההרגש כאילו כשאתה עושה צעד, אתה
מרגיש
הרבה יותר חזק,
על
מהכרת השקוע בתוך היטבך הזה.
היטבך זה הצלחתי, כבשתי משהו.
הצלחתי, אבל אני כבר שם, אין את
הסיפוק.
כיבוש, את
הסיפוק
כן,
של הכיבוש.
הסיפוק, כן.
לא רק בסוג של תפילה, הוא מסביר בכלל מה ההבדל בין עבודה של יהודי שצריך להתמודד לעבודה של יהודי שהוא כבר כבש. מה שהבאנו קודם את התפילה זה הבאנו שגם בתפילה, גם בתפילה שהתקף היא מאוד גדולה. כל שלב בתפילה, לעלות, להתקדם, להסתכל במילים, לחשוב מה אומרים, להתבונן מה... זה התקף היא מחודשת. וזה שאדם בשורה הראשונה... יודע מה הוא אומר, פתאום הוא יכול למצוא את עצמו, איך הגעתי למזמור ההוא. אז זה עבודה מחודשת, כל שלב, זה עוד יציאת מצרים. זה המעלה, זה נקרא שיציאת מצרים, זה כל יום. כי ימי צדך מהצדכם, אתה רגע אחד מפסיק, אתה שוב באפילה. אז היציאה מהאפילה לאור גדול זה כל יום ממש. כל יום וכל היום. אלא צריך להיות היציאה באופן דדילוג וקפיצה. מדלג על ההרים וקפץ על הגבעות. וכפשטות העניין, ומכיוון שיודע שצריך לברוח מפני הרע, הרי הבריחה אינה בבחינת הליכה בלבד, אלא כבורח מן הסכנה. וכמו שיש משל על שני אנשים שרצים, אחד רץ שהוא שמע שמחלקים בסוף הרחוב דולרים, והשני רץ כי הוא רואה שנחש ארסי עודף אחריו. מי רץ יותר מהר?
זה שרודפים
אחריו. כי הבריחה מהרע היא בריחה מדלג על הערים, הוא בורח. אם אדם קולט שיש כאן סכנה, הוא צריך פשוט לברוח ממנה, אז הוא פשוט בורח, והוא רוצה להציל את החיים שלו. ויש לומר שזה נרמז גם בעניין מדלג על הערים וקפץ על הגבעות. דהרים וגבעות כאן, פירושו עניין בלתי רצוי. לפעמים כתוב שערים וגבעות זה אבות ואימהות ודרגות גבוהות. פה הוא אומר, בוא ניקח כפשוטו. מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, אתה בורח מאותם הרים, מאותם גבעות, מאותם בעיות. כמבואר בארוחה בדרושי אדמו"ר מהר"ש, שעניינו הוא לכתחילה הערים, הערים ומהר"ש, שזה היה הפתגם שהולך איתו, שצריך כל הזמן להיות בדילוג, בקפיצה. דרי בטר הם טורי דפרודה, שבחינת הירידה ביותר, ועל ידי זה נעשה עלייה ביותר. ככל שאתה נמצא בניסיון יותר גדול, יש נפילה יותר גדולה, יש ירידה יותר גדולה, ובמילא כשאתה מדלג, אז הדילוג הוא הרבה יותר נעלה. כמו שכתוב אחר כך, ברח דודי ודומה לך לצבי או לאופר הילים, על הרי בסמים. הרי בסמים זה לא כמו אותם הרי בטר, הרי בסמים זה כבר שהוא עניין נעלה ביותר. ככל שאתה בורח יותר מן הרע, אתה עולה יותר למעלות הגדולות. כן? והיינו שעל ידי הירידה למטה והעבודה בבחינת התקפיה, באים לעלייה נעלית יותר, שזהו בחינת דילוג וקפיצה. אז רואים את המעלה של התקפיה, למה מזכירים יציאת מצרים, אפילו לעתיד לבוא. האור הנר הזה, שאתה מדליק אותו, נכון שיכול להתחבות, אבל בצד שני יש כאן את העבודה שלך שאתה יכול להדליק אותו. אתה מייקר לפעמים את האור הנר שאתה הדלקת, יותר מהשמש שהעוצמה... אתה הדלקת את הנר הזה, זה אתה...
למה
אתה קורא רוח התורה מילה? אנחנו נזכיר את ההתקפה.
רק
נזכיר
אותו. אנחנו נתגעגע על הימים האלה. וכל יום נגיד, אתה זוכר איזה... למען תזכור, אתה זוכר איזה מעלה הייתה פעם בכל הנחת תפילין?
כתוב שהנתני, שאדם יודע בנתני,
כן, כן. אותך השם כי ענפת.
כשנהיה לעתיד לבוא כאילו, אז אנחנו נתפתל לקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו עדיין נזכור שזה בכוחות עצמנו.
ויש לומר, וזהו גם כן אחד הטעמים, על מה שבשביל ניצחון המלחמה, המלך מבזבז את כל אוצרותיו. ידוע שהמלך נמצא במצב של ניצחון, והוא לא רוצה להפסיד את המלכות שלו, אז הוא מבזבז ברגעים של הקריטים, הוא נותן הוראה להוציא את כל, את כל המאגרים. לסגור עד הסוף, שלא יהיה סיפורים. כמובן ברוכה בדרושי ההילול, הדיבור המתחיל, באתי לגני, שבשביל ניצחון המלחמה, המלך מבזבז כל אוצרותיו. ולא סתם אוצרות, אלא אוצרות שאינם בערך לאוצרות סתם. יש למלך אוצרות כאלה שהם לא אוצרות רגילים, הם אוצרות שאף פעם הוא לא פתח אותם, ואוצרות שהאבא שלו וסבא שלו שמרו, וזה אוצרות מה שנקרא אוצרות המלוכה, לא נוגעים בהם. אבל כשמגיע הרגע שהוא מרגיש שהוא הולך לאבד את המלוכה, הוא יוציא גם את האוצרות האלה. עד לאוצרות שעצרו אבותיו. מה זה אומר שהמלך מבזבז, ולמה הוא מבזבז, ומה זה הנמשל, ומי זה המלך, ובאיזה שלב הוא מבזבז? זה כאשר היהודי נמצא במלחמה מול הנפש הבהמית שלו, אז המלך מבזבז את האוצרות. בזבוז זה אומר, לא לפי היגיון, לא לפי כללים, לא, בלי לשער בכלל. אתה רוצה להצליח במלחמה, תדע לך שהמלך נותן לך את האוצרות שלו בבזבוז. מתי מקבלים? מי שאין לו מלחמה, אין לו הזדמנות לקבל את האוצרות. מי שלא נמצא בסיטואציה כזו, אז הוא גם לא מקבל. אין לו, הוא לא רואים את זה אפילו. אבל מי שנמצא במלחמה, והוא לוחם, והוא אותו הולך ליפול, וצריך לתת לו כוחות להצליח, המלך מבזבז בשבילו את האוצרות. יוצא שמי שעושה את עבודה של התקפיה, מקבל את הדילוג הכי עצום, מקבל מהמלך את המתנה הנפלאה הזאת. בעניין הבזבוז הוא על דרך עניין הדילוג וקפיצה. זה לא כנתינה שעניינה כהליכה בסדר והדרגה. נתינה מסודרת לפי יש נועל שצריך למלא תפסים, מה אתה מקבל, תופס טיולים, תחזיר, אבל בבזבוז שמגיעים רגעים של אין, לא עוברים את כל אין ועדות ואין עכשיו זורגים את הכל, אחר כך נעשה חשבון מה עשינו. ככה זה הסדר. ועל דרך זה הוא בנמשל למעלה. אותו דבר הקדוש ברוך הוא מתנהג עם עם ישראל. שהכוח שניתן לעבודה לניצחון המלחמה הוא באופן של בזבוז האוצרות. כי העבודה לניצחון המלחמה היא גם כן על דרך זה. מה זה ניצחון המלחמה? זה ההתקפיה כל רגע ורגע. כל רגע אתה במלחמה. האויב מחכה לך בפינה כל שנייה. העבודה שבבחינת התקפיה, שהיא באופן של דילוג וקפיצה. ולכן נמשך על דרך זה מלמעלה, גם כן באופן של בזבוז, שעניין של דילוג וקפיצה. כיוון שמצד היהודי נדרש כרגע מאמץ אילאי, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך כוחות, שהם גם כן לא לפי הכללים. פתאום אדם מקבל כוחות, הוא לא מבין בכלל איך הוא הצליח לעבור את המשוכה הזו. כי הקדוש ברוך הוא בזבז בשבילך את האוצרות. וזהו גם כן מה שאת האוצרות נותנים לאנשי החיל. מי מקבל את האוצרות בפועל בשעת הניצחון? לא המפקדים, שולחים את זה לחיילים בשטח, כי הם צריכים את הנשק בפועל. זאת אומרת, אנשי החיל, אלה שעומדים מול האויב, פתאום מקבלים אוצרות עצומים כדי להצליח. ואדרבה, העיקר בניצחון המלחמה עם אנשי החיל. כי אנשי החיל הם המוציאים לפועל את ההלכה שבתורה, כשנובע ברוחניות. ובהלכה גופה באופן דגדול לימוד שמביא לידי מעשה, אשר המעשה הוא העיקר. וגם במילה הזו מעשה, כלול מה שדיברנו עד עכשיו, כי מעשה זהו גם מלשון כפייה. מילה מעשה בלשון חז"ל זה נקרא כפייה, מביא דוגמה כמו שכתוב, מעשין על הצדקה. יש לשון חכמים שיש מצב שמותר לגבי הצדקה לכפות על האנשים את הסכומים שהם צריכים לתת. הוא כופה עליהם. אז הלשון לא כתוב קופין, אלא כתוב מעשין, שפירושו קופים על הצדקה. אותו דבר גם פה, שאומרים המעשה הוא העיקר, מה פירוש המעשה הוא העיקר? הכפייה שלך זה העיקר, זה שווה יותר מהכל. שהוא באופן של דילוג וקפיצה, שלכן נותנים להם דווקא האוצרות, שעניינם גם כן דילוג וקפיצה. וזהו הטעם על מה שמזכירים יציאת מצרים לעתיד לבוא. עכשיו נבין למה מזכירים לעתיד לבוא יציאת מצרים. כי נתגעגע ליציאת מצרים, לדילוג הזה, לאוצרות, למלחמה, לחוויית הניצחון. כי עניין יציאת מצרים היא עבודה בבחינת התקפיה, דעבודה זו היא מתוך התלהבות וריצה וקפיצה ודילוג. ולכן מזכירים אותה גם באותו הזמן שהתקיים היהוד, את רוח התומה אוויר מן הארץ. כשנגיע לזמן כזה שאין יצר הרע, אין הפרעות, אתה יכול להיכנס לאיזה שגרה מונוטונית של חיים, הכל טוב. אז באים ומזכירים לך, תזכור, יש את האש. אין לך אומנם את אותו נחש שאתה צריך לברוח ממנו, אין מי שיכניס לך את הפלפל חריף בעבודה, אז תזכור כל יום את יציאת מצרים. תזכור שהחלק החשוב בעבודת השם זה ההתלהבות הזאת. ובמילא יהיה זה אהבת את הוויה אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך, ובאופן בכל מודיך, כי גם אז צריכים למעלה שבדילוג והתלהבות שבעבודת התקפיה, ולכן צריך להיות זכירת יציאת מצרים. זכירה על פי תורת אמת ותורת חיים, הוראה בחיים. זה יצטרכו לזכור את זה, זה לא יהיה פשוט. אדם נמצא במצב שהוא עשיר גדול ויש לו הכל, הוא לא קל לו לזכור את הימי העוני, הוא לא זוכר בכלל שהיו ימים כאלה. ועוד זאת, דיני אור השמש הוא מעשה ידי הקדוש ברוך הוא. הרי כמו שהמשל שבאנו קודם, שיציאת מצרים זה אור הנר, והגאולה העתידה זה אור השמש. אור השמש זה מעשה אלוקי. כמו שכתוב, היעס אלוקים את שני המאורות הגדולים להעיר על הארץ. מה שאין כן אור הנר הוא מעשה ידי אדם. ויש מעלה במעשה ידי אדם. הקדוש ברוך הוא נהנה מהמעשה ידי אדם שלנו. הוא מחכה למעשים שלנו, להתקפיה שלנו, לפסיעה הקטנה שאנחנו נעשה, כמו אבא שנהנה מפסיעה קטנה שהילד שלו מצליח ללכת, פסיעות כפיים, תמונות, כולם מתלהבים. תסתכל על הבן הגדול ומרץ, מה... אתה לא מתלהב כבר, למה? כי הוא עכשיו...
כל העולם רצים.
כל העולם רצים, הם רצים, הם רצים. הקדוש ברוך הוא אומר אותו דבר, אני נהנה שהיהודי הקטן פה מצליח לעשות מעשה, קטן, זה היוקר.
ובנו לי בגלל, ושכנתי בשכה.
כמו שכתוב, למעשה ידיך תחשוף. שהקדוש ברוך הוא מתהווה למעשיהם של צדיקים דווקא. על דרך זה הוא גם כן עניין עבודת האדם. מה? צדיקים, הכוונה היא בפשטות ועמך כולם צדיקים, במעשה התחתונים, מעשה פה למטה. ועל דרך זה הוא גם כן עניין עבודת האדם. שכשם שהנר יש בו ג' עניינים, נר, כדי לדלוק, יש את המרכיבים שמרכיבים את הנר. יש את השמן, את הפתילה, כמובן באור. סוגריים הוא הוסיף, במקום אחר מבואר, שיש גם הכלי המחזיק את השמן והפתילה. על דרך זה הוא גם בעבודת האדם, בחלקי הגוף והנשמה של כל אחד ואחד מישראל, שיש בו ג' העניינים, דה שמן ופתילה ואור. כמבואה ברוכה שם. כמו שמבואה בתניה, פרק למדי, שמה זה השמן שמביא את האור, זה דווקא המעשה. ובעניין עבודת האדם, מה שהוא דווקא מדליק את הנר, יש בזה העילוי הנלדה למעשה ידיך תחשוף. ומטעם זה יזכירו גאולת מצרים לעתיד לבוא. כי גאולת מצרים עניינה הוא עבודת האדם במשך כל הימים, מימי היציאה ממצרים. ומכיוון שעבודה זו יש בה מעלה ולמעשה ידיך תחשוף, לפיכך יזכירוה לעתיד לבוא. אם כך אנחנו מבינים למה יש כל יום יציאת מצרים, ולמה אומרים כי ימי לשון רבים, כי יש לך כל יום את העבודה, את הדילוג של אותו יום, את ההתקפה של אותו יום. ואם אדם יודע להעריך את המעלה שיש לו, את הכוח שיש לו, הוא גם לא יאכזב. אתה יחשוב על זה לבד, בשעת הפיתוי והניסיון, נחשוב רגע, עכשיו בדיוק הנה זה, עכשיו אתה עומד בכל המאמר הזה, התנקז עכשיו על הרגע הזה, שאתה עכשיו תתן את הקפיצה ואת הדילוג הנכונים, וזה העונג האלוקי הכי גדול שיכול להיות. זהו מסיים את המאמר, וזהו כי ימי צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. שכל הימים מיציאת מצרים, עד אותו הזמן ולעתיד, הם ימי צאתך מארץ מצרים. ולכן היציאה ממצרים בפשטות, פועלת ומשפיעה על העבודה במשך זמן זה. והיינו, שאין בתחינת זמן, הרי בתחילת המאמר ראינו, שיש בימים בזמן כי ימי לשון רבים, ויש במקום מסי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. זאת אומרת שהיציאה ממצרים משפיעה על כל הזמנים ועל כל המקומות. והיינו שהן בבחינת זמן תהיה העבודה תמיד באופן של ימי צדך, ימים של יציאה משעבוד לגאולה ומאפילה לאור גדול, והן בבחינת מקום יהיו מסעות לשון רבים עד לגאולה העתידה. זאת אומרת, בכל נקודת זמן ובכל נקודת מקום אתה תחיה עם הנקודה הזו של יציאת מצרים. והעבודה היא באופן של דילוג וקפיצה, יציאה ממצרים, חירות וגאולה באור גדול. וכשם שבמסעות ביציאת מצרים בפשטות הגיעו בסוף המסעות אל ארץ טובה ורחבה שעל ירדן יריחו, ואילו זכו, הייתה זו גאולה שלמה שאין אחרי הגלות, על דרך זהו גם במסעות עתה. לתכלית מעשינו ועבודתנו במשך ימים אלו ומסעות אלו, היא לבוא אל השלימות ולעתיד. כל העבודה שלנו כל יום וכל ההצלחה כל יום, צריכים לראות מה התכלית של כל זה, להגיע לגאולה, לאור הגדול. ועל ידי העבודה באופן דיציאה ממצרים, באים סוף סוף אל האור הגדול ולעתיד, אלא שאור זה יש בו גם מעלת אור הנר, שנדלק על ידי אדם. האור הגדול של השמש העתידית בגאולה, אנחנו נזכור את הנר הקטן שהאדם הדליק, כי מזה יש את העונג האלוקי. המעלה זה למעשה ידיך תחשוף. זהו גם עניין מעשינו דייקה, מעשה לשון כפייה. ועל ידי העבודה באופן זה, לא רק ילכו מחיל אל חיל, מבחינת הליכה, אלא יתר על כן, באופן של דילוג וקפיצה. ואם בקרוב ממש של הקפיצה והדילוג זה לעתיד, מתוך רעש והתלהבות, שטורם, יציאה ממצרים וגבולים, יציאה ממצרים כפשוטו, וקופצים מלמעלה, שפרינג טריבר.
אז למעשה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדלגים לכיוון...
מה שאתה אומר, דילוג, זה באמת מה שהוא מזכיר, זה כאן עכשיו בקיצור, מי מדלג, מי נמצא בחיפזון, כתוב כי בחיפזון יצאת ממצרים, יש כמה דעות, חיפזון של מי? חיפזון של השכינה, או חיפזון של המצרים, או חיפזון של עם ישראל, וזה הכל נכון. ומכינים עצמם אל הקפיצה לתוך הארץ טובה ורחבה, וכל עניינים אלו ממהרים את הגאולה דלעתיד. וכשם שהיה ביציאת מצרים, כי בחיפזון יצאת ממצרים, כמבואר במאמר עניין ג' הדעות, העניינים שבחיפזון ביציאת מצרים, דעתם בחיפזון בישראל הוא, למה עם ישראל היו בחיפזון? כי ברח העם, כי יש מי שרץ אחריהם. הם בורחים הרי.
אה? הוא
מצות. כי היה בבחינת תתקפיה בלבד. מזה באים בחיפזון ובמהירות אל הגאולה דלעתיד, שהיא באופן דבשובה ונחת יבשעון, לעתיד זה יהיה בלי חיפזון, בלי בריחה, יהיה בנחת, אבל אז אנחנו נתגעגע ונזכור את הרגעים של עכשיו. כי כבר יש, לעתיד לבוא יהיה בנחת, כי כבר ישנה מעלה חיפזון מלפני זה. אנחנו את החיפזון עושים כל השנים עד גאולה, עד הגאולה העתידה, יש כל הזמן חיפזון. נגיע לגאולה העתידה, נגמר תקופת החיפזון, נגיע תקופת הרוגע. החיפזון יהיה רק בזיכרון שלנו. היום אנחנו יכולים לחטוף חיפזון כפשוטו. ומהרה בימינו ממש, בגאולה האמיתית והשלימה, די משיח צדקנו בעגלה עתידנו.